עופר, אני רוצה לשאול, המיקרופון שאנחנו שומעים אותך כרגע, זה אותו מיקרופון שאתה מקליט ממנו?
תן לי לבדוק. לא.
אוקיי.
עכשיו כן.
שלום. אוקיי.
כן, המיקרופון ששמעתם אותי ממנו זה המיקרופון של של הוויבקאם. שהוא פחות טוב.
כן, נשמע ככה. אני כן רוצה לבקש, המיקרופון שלך כרגע עושה טיפה קליפינג. אולי אתה מדבר קרוב מדי או חזק מדי או משהו, אבל אני חושב שזה...
כן, אני גם, כן, נשענתי קדימה כי הייתי עסוק גם בלשתות קפה. עכשיו יותר טוב?
נראה לי.
איך זה נשמע עכשיו?
קרוב ממש.
עכשיו כן, עכשיו הייתי עם הפה בתוך, עם המיקרופון בתוך הפה.
עם הפה בתוך המיקרופון.
עם הפה בתוך המיקרופון, כן. ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימפד, פרק 383. אני עופר שוורץ, ואיתי...
שחר גרעין.
יאיר דולין. חזר.
ועידן דקל. איך לא ידענו שהלכת, יאיר?
כן,
לא שומר לי את זה. לא שמו לב שלא הייתי. קודם כל אמא שלי, ועכשיו אתה, זה...
אני שמתי לב וזה כאב לי בלב.
קום, היה לי מבחן מאוד גדול בהתפחות ש... דרש הרבה זמן, אחד אז כל הזמן שלי הלך את זה.
אוקיי.
אז כן, אז גם לא שיחקתי שום דבר בשנה האחרונה, כמעט. אז גם לא היה לי מה לדבר, אבל זה יצא טוב. אבל זה מאחורינו, עד למבחן.
רוצה לדבר על איך זה, על איך להתכונן למבחן בהתמחות עושה אותך גיימר יותר טוב?
אני לא בטוח שזה נכון.
אם היו מבקשים לך לכתוב את זה לפוסט בלינקדאין, לא היית עושה.
אני שונא לינקדאין, אבל אם הייתי יכול לכתוב על זה מאמר ולפרסם את זה במשהו, אז כנראה הייתי עושה את זה. יכול לכתוב לך איך להיות גיימר עושה אותי יותר טוב בניתוחי לייזר.
בבקשה.
למרות שהשלט שלו הוא inverted ושובר לי קצת המוח, אפשר להיות לי קצת. ואין אפשרות לשנות את זה.
ואין setting? זה קטע.
אין setting, וכשאתה משתמש בלייזר סיוטו שלנו, אז... יש כזה ג'ויסטיק למטה, שבאינסטינקט שלי זה כמו סימולטור טיסה, אז אני כן רוצה שזה אינברט, אבל דווקא שם זה לא. אז אתה...
אוי, זה כאילו הם בכוונה עושים את זה.
כן, ולקח לי נורא זמן, להתרגל לזה, ולהבדיל, מה שהרגשתי כשהתגייסתי והייתי בטנק פעם ראשונה כתותחן, הג'ויסטיק שם זה נראה כמו דואלשוק. תותחן כל כך טוב. לוקח זמן להתרגל לזה, אבל כן, ניתוחים רובוטים זה כיף. סוף סוף שנים של ניסיון.
יש טוטוריאל? יש אנשים שאתה מתייחס אליהם כאל...
תורדית כן יש סימולטורים, אבל הם נורא נורא יקרים. ובארץ מתקמצנים עלינו.
ג'ן, אשתי, היא משחקת תמיד עם ה-Y-axis inverted. ופשוט הרגל, לא יודע. ו...
קודם כל זה סטייה, זה בסדר.
מדי פעם, כן, כן, same difference, ומדי פעם היא מבקשת ממני לעזור לה באיזה משהו, ואז אני מתיישב ולקח את הקונטרולר ונזכר שזה inverted, וכזה, מה הולך פה?
כן,
נורא.
בכל מקרה, היי.
שלום.
אנחנו פה בשביל פודקאסט.
שלום.
מה שלומכם?
פעם.
כן, וואלה, גם פה חם.
פה יותר חם, אני מניח.
אני מתאר לעצמי, כן, כן, די בוודאות. יפה, אז בואו נעשה פודקאסט, מה אתם אומרים?
מה, לתת הקטע הזה שמדברים על משחקים ששיחקנו?
כן, אה?
וואו.
יאיר.
כן, הלכתי.
אתה חדש פה, אז...
ניצלתי את המזג אוויר, והלכתי לש... אפשר עוד אחר, עושים עוד את המעברים הצ'יזים האלו, שאנחנו דילגנו עליהם.
לא, זה זיירמן, הוא הקטע שלו, זה סגוויים לא טובים.
אוקיי, אז מזל שעשיתי סגוויים מאוד מאוד טוב. שיחקתי Black Flag Resynced, אני מאוד ישיר. אני אומר בלשון עבר, כי אני חושב שדי נטשתי וסיימתי אותו, ואין לי שום כוונה לחזור אליו.
סיימת את הסיפור?
לא.
נטשת באמצע.
פשוט מציתי אותו, אני חושב, איפשהו באמצע, אם אני זוכר את הסיפור. זה רימייק של בלק פלאג, מתי הוא יצא? ב-2014, 2012, אני לא זוכר מתי הוא יצא, אבל עשור פלוס מאז שהוא יצא, ואני חושב שהמחמאה הכי טובה שאני יכול להגיד למשחק הזה, זה שהסתכלתי עליו, אמרתי, זה לא מה שזה תמיד היה, כמו הרבה רימאסטרים אחרים, וזה כן ולא. הם בנו אותו מחדש עם המנוע שלהם הנוכחי, אנימציות במשחקים החדשים, הסיפור אותו סיפור, המשימות ברובם הם אותה משימות, קצת שינו דברים, אני אגע בגרפיק, אני אגע בסוף בגרפיקה, אבל במבנה שלו, הוסיפו כל מיני קצת משימות חדשות, הם ניתקו לגמרי את כל המעטפת של אבסטרגו והזמן אמת, כלומר זה עומד בפני עצמו.
כן, אני, למישהו אי פעם היה אכפת מכל השטויות האלה?
האמת שאני הייתי מאלה
שאכפת כן. להם.
אני
לכל נורא אנשים שאוהבים זה, את המשחקים של אסאסינס קריד, אכפת מזה. זה
אני חושב שמעבר להיותו, סימולטור רצח כיפי,
דזמונד... סימולטור כיפי רצח.
כן. הסיפור עם דזמונד די התמסמס בסוף, הוא בנה למשהו שאני חושב שכולם קיוו, ציפו, שחשבו שזה יוביל לאיזשהו משחק אסאסינס קריד בזמן מודרני, וזה לא ממש קרה, וגם הסיפור היה די, נקרא לזה ככה. אבל נורא נגיד אהבתי את הסיפור עם לילה, שהכניסו בחל מ-Origins, אפילו Odyssey, אני חושב שעשה הכי הרבה בשביל לקדם את הסיפור הזה, ואפילו לשלב בין, אני לא יודע אם אפשר כדי לדבר על ספוילרים למה שקרה שם, בין מה שקרה במשחק לזמן המודרני, הכי במרכאות לקח את זה ברצינות, וזה מגניב, וגם ולהלה עשה את זה, אני אהבתי את זה. במשחקים החדשים הם די זנחו את זה, זה מין, יש קול עמום מהמעמקי המחשוב שקורה לך ומדבר איתך, אבל לא ממש, אתה ליטרלי בוחר את המשחקים, כמו ב-Call of Duty שאתה נכנס ויש לך Black Ops 7, בלה 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 בלה, אז פה יש לך פשוט טיימליין, אתה בוחר איזה משחק אתה רוצה, ואם הוא תקן לך, הוא מריץ אותך, מכניס אותך פנימה, איזשהו hub. זה די מרגיש מנותק, ולי אישית זה חסר, אבל רוב האנשים, אני חושב שזה לא באמת מעניין אותם, שלא באמת אכפת להם מהמסגרת, רק לדי הרץ כן, וזה המסגרת שמתה. הם הוסיפו קצת משימות, הם שינו משימות, נגיד, משימות התגנבות כבר לא קיימות פה ממש, לרדוף אחרי מישהו ולהסתתר כזה ולהזין לו במרחק, יש לך כפתור כבר לא קיים, יש לך כפתור קראוצ'ינג שלא היה לך, שהופך התגנבות להרבה יותר אינטואיטיבית, נקרא לזה ככה, כמו משחקים הקודמים, שאתה יכול ממש להתכופף באזורים של תא ודשא ולהסתתר. המשחק גם נורא 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 קל, כאילו מאוד 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 קל. קשה מאוד למות במשחק הזה, האקשן שהוא על פניו נחמד, אבל הוא חוזר למה שהם, הוא לא בדיוק הסדרה החדשה, הוא יותר דומה למשחק המקורי, שהוא הרבה בנוי על פריז, וזה פריז של one hit kills. אני לא צריך להתגלב במשחק הזה. באמת, אני פשוט הורג את כל מי שבדרך, אין לזה שום השלכות, יגיעו 250 אנשים, זה פשוט יהיה 250 פריז, וכולם ימותו. גם על הרמה הכי קשה, ואני ממש לא חסיד של משחקים קשים בשביל להיות קשים, וסולז לייק וכולה, זה ממש בז'אנר שלי, אבל זה מוציא את האתגר לגמרי. זה משחק שאני חושב הכי פורח, נקרא לזה, בחלקים של הספינה, שהוא משחק פיראטים ולא משחק אקשן או אסאסינס קריד.
אבל זה תמיד היה כאילו
נכון,
הקטע אומר, של בלק פלאג.
אז הטוב ולרע זה בלק פלאג. זה הגרסה הכי טובה, אני חושב, של בלק פלאג יכול להיות. הסיפור שלו נחמד, וזה הסיפור, אני חושב, הראשון שהם היו, ואני קצת ארוס את ההתחלה שלו, אתה לא אסאסן, כאילו, אתה מישהו שהורג אסאסן, ופשוט לוקח את התלבושת שלו, כי זה נראה מגניב, בסדר?
זה באמת נראה מגניב להגנתו.
ויש לו כסף, אתה רוצה את הכסף שלו, אתה ליטרלי פיראט, זה קורא אותך. מפה ושם מתחיל איזושהי קונספירציה, בלה בלה בלה, אתה מגיע לעולם הזה, אבל כאילו לדמות שלך, לקנווי, אכפת לו מכסף, זה מה שהוא רוצה, ולא שום דבר אחר, אז זה גם, זה היה רפרשינג אז, זה עדיין נחמד היום לראות את זה, אבל זה דמות בלי הרבה עומק לרוב המשחק שלה, הדמויות מסביב קצת מרימות את הסיפור, מבחינת העומק שיש להם, אבל עדיין זה די שטחי, החלק של הספינות עדיין כיף, אבל גם הוא נורא 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 קל, זה משחק, מבחינתי משחק פודקאסט, ולחבות את המוח פרק, זה לא משחק למישהו שרוצה to engage with something, אני חושב ברמה טיפה יותר גבוהה. בא לכם לשוט ולראות את התפילות מדי פעם, ואז לקפוץ אליהם, ואיכשהו לתקן אותם, ולהשתלט עליהם. זה נחמד, זה נראה יפהפה, כן נגיד, נחתור לזה. זה נראה מאוד מאוד טוב. זה רץ סבבה, אני משחק על פלייסטיישן 5 פרו, יש כל מיני מצבים שהם אומרים, הלכתי על ה-60 frames per second, כי זה מה שהיה הדיפולט, הוא כיפי, אבל הוא בדיוק מה שזהו. לקרוא לזה רימייק, הוא... אולי ברמה הטכנית כן, אבל באותה מידה זה יכול להיות רימאסטר, עם שינויי גיימפליי לצורך העניין. כלומר, זה לא... מאוד התאמצו לזה, יש דברים שאין פה, דוגמה, היה במשחק המקורי, יכלת להילחם ממש עם הלהבה הנסתרת, אין לך את זה פה, להבה נסתרת זה נטו להתנגשויות, ואתה לא יכול לעשות את זה, משתמש בשתי חרבות, האם זה משנה משהו? אני לא חושב, כי גם ככה מה שעשית עם ה-Hidden Blade, זה לעשות פריז ולהרוג מישהו, אתה עושה את זה פשוט עם החרב, אבל בפועל זה לא כל כך משנה. זה כיפי, אבל it is what it is, אני הייתי קצת underwhelmed מבחינתו, ודי מציתי אותו אחרי משהו כמו... 15 שעות, שזה הרבה יחסית, משחק...
כן, כאילו, אתה אומר זה הרבה, אבל אסאסינס קריטים לאחרונה, כאילו...
זהו, אז כן, אז...
אבל הלאה וזה היה... היו 250 שעות,
אז... נכון, כאילו, אני סיימתי את שדוז אחרי 60 ומשהו שעות, ודי רצתי עליו. זה נכון, אבל זה אסאסינס קריט בלאק פלאג, והוא לא היה כזה. זה היה לפני שהם הפכו להיות מאוד בלוטד. זוכרים אלה, זה היו משחקים של... כאילו, הוא היה נחשב יחסית גדול, אז... זה שהוא היה 20 שעות, 25 שעות, זה היה אסאסינס קריד הגדול. אסאסינס קריד 2 היה מאוד לינארי, מאוד מאוד לינארי, והיה משהו כמו 10-12 שעות, שלא לדבר על המשחק הראשון. מבחינה הזאת הייתי שמח שאסאסינס קריד יחזרו להיות משחקים קטנים כאלה יותר, שיש יותר סיכוי שאני אסיים. אם זה היה פעם הראשונה של זה, אני גם ראיתי להמשיך איתו, אבל בתור מישהו ש... ולזכותם אני זוכר את הסיפור. מה שאני לא יכול להגיד על הרבה משחקי אסאסינס קריד אחרים.
אבל אוקיי, בוא נגיד, הנה השאלה המהותית לדעתי, מישהו שלא שיחק בבלאק פלאג.
זה הגרסה הכי טובה של המשחק הזה, והיא טובה לשחק, ואני ממליץ עליה. זה כן.
סבבה. כן, הרבה אנשים מאוד אהבו אותו כשהוא במקור, כשהוא יצא.
כן, ומי שכן שיחק... שבועות כמה אתם באמת, באמת רוצים לחזור לזה. אתה לא חושב שהוא מחדש במיוחד.
אני מניח שמישהו שלא שיחק הרבה זמן Assassin's Creed בכללי, זה יהיה מקום נחמד ללכת אליו, להיכנס אליו אחד מחדש לסדרה.
או Origins,
לא מחד הסיפור.
איזה סדרה.
כן, אני אומר, לא מחד הסיפור, אבל זה משחק מודרני, מאוד יפה, רץ טוב וכן הלאה.
אם אתה אומר לי עכשיו מה המשחק, הרבה זמן לא שיחקתי Assassin's Creed, מאז Ezio לצורך העניין. עם איזה משחק להיכנס, דווקא אני תהולך על Assassin's Creed Origin. כי משם הם ימשיכו, משם הם ממשיכים, כאילו, אתה חוזר למשחק שאני לא חושב, אני לא חושב שהם ימשיכו מבלאק פלאג, ועכשיו באיזה נקודה פתיחה למה שהם ילכו מאלה. הקס או איך שלא קוראים למשחק הבא. אבל כן, הוא עדיין כיף, זה לטוב ולרע, והסיבה שאני חושב שהרבה אנשים נורא אהבו את זה, הוא לא ממש Assassin's Creed. אבל מה זה Assassin's Creed, או גם כשהוא היה, הוא היה מאוד שונה. אבל מה זה היום Assassin's Creed, זה גם שאלה פילוסופית. כן, אבל הוא כיף, הוא בלאק פלאג כמו שאתם זוכרים אותו מאז. לא כמו שהוא כנראה היה באמת.
מגניב.
מגניב. טוב, זה Assassin's Creed Black Flag Resynced. אוקיי, אז לפני שאנחנו עוברים למשחק גדול אחר, נעשה הפסקה קצרה ואני אדבר על משחק לא גדול במיוחד, אבל עדיין מוצלח. שיצא ממש לאחרונה בשם The Incident at Galley House. זה מבוסס על משחק כזה סופר אינדי ב-HIO שנקרא Type Help, למקרה של מי שיצא לשמוע עליו, ואותו סטודיו שלקח את The Roochies Are Dead מגם שאנשים שמצאו אותו ב-HIO ולקחו ועשו אותו עם כזה production values ועשו לו release כמו שצריך, עשו את זה גם ל-Type Help, והתוצאה היא The Incident at Galley House. וכמו The Roochies Are Dead, זה משחק בלשי במהות הבסיסית שלו, ואיך שהוא עובד זה אתם מגיעים ל בית נטוש, גלי האוס, שחיה בו בעבר, זה משפחה שזה היה הבית שלהם, והם כולם מתו בנסיבות מסתוריות, ויש לכם מכונה שהם קוראים לה, המשחק קורא לה סיאנס משין, שאיך שהיא עובדת, זה אם אתם אומרים לה חדר בבית ונקודת זמן ספציפית, ומי היה בחדר הזה באותו זמן, היא כאילו שולחת אתכם לזמן הזה, בחדר הזה, ונותנת לכם כזה ריפליי של מה שקרה שם באותו זמן. ואיפה שהסיאנס נכנס, זה, קודם כל זה נותן לכם לראות דברים מהעבר, אבל גם זה, אתם לא ממש רואים ריפליי, אתם רק שומעים את הקולות של האנשים שהיו שם, וסאונד אפקטס רלוונטיים, ואתם רואים כזה צלליות של האנשים. אני חושב שבמשחק המקורי בטייפ הלפ, זה אפילו בלי הקולות, זה פשוט כזה ממש הבסיס. ואיפה שהבלשיות נכנסת למשחק, זה שאתם צריכים, מהסצנות שיש לכם, אתם צריכים להבין מי היה באיזה חדר, איפה, כדי להרכיב מזה כאילו עוד סצנות לשמוע. כי אתם צריכים את הקבוצה המדויקת של אנשים שהיו בחדר, ובאיזה חדר הם היו באיזה נקודת זמן, כדי שזה יעבוד. אז זה כזה קצת הר סטורי איש, קצת משהו משלו, אבל בגדול זה מזכיר את המשחקים בלשיים אחרים.
אוקיי.
אבל עם טוויסט מעניין משלו. וזה הרמה הבסיסית. עכשיו, אני לא הולך לספיילר מן הסתם מה יש בהמשך, אבל מה שאני כן אגיד זה, אני ממש אהבתי אותו, יש לו כמה טוויסטים ממש מוצלחים, זה משחק שכאילו בכמה נקודות שונות במהלך המשחק, אמרתי, אוי, כן, זה מה שקורה פה, והוא עושה את זה מאוד טוב, ויש פה איזשהו אלמנט על טבעי לא ברור, האם יש רוחות רפאים או לא, האם יש איזשהו משהו מסתורי אחר שקורה, זה עשוי מאוד מוצלח, וזה עובד פשוט מצוין לדעתי. אני לא רוצה להגיד עוד הרבה על המשחק הזה, חוץ מלהמליץ למי שאוהב משחקים בסגנון לשחק פה, אז רק אני אחזור על השם שלו, הוא נקרא The Incident at Galley House.
אורייט. שם מעניין.
הוא בהחלט מעניין. אז יאללה, דקל.
כן. מה אני עשיתי? אני שיחקתי במשחק בשם Is This Seat Taken? אני אפילו הזכרתי אותו לאיזה רגע בפרק הקודם שלנו, כשבסקשן על פאזלים, ואחרי שסיימנו את ההקלטה, הלכתי רגע לחשבון סטים שלי לבדוק ככה מה שלום המשחק הזה, וגיליתי שקניתי אותו. אז כמה נחמד. אמרתי, זה כנראה סרנדיפיטי, והלכתי והתקנתי ושיחקתי בו. הקטע של המשחק הזה זה שהוא משחק של חידות אילוצים, אני חושב שזה מה שקוראים לו חידות איינשטיין, אני לא הכי בטוח.
עברנו על זה בפרק הקודם. חידות, whatever, איך שאתם רוצים לקרוא להם, כן?
לגמרי. בעיקרון, יש לכם קבוצה של אנשים, שלכל אחד יש דרישות, נגיד אתם משיבים במסעדה, והאיש אומר, אני רוצה לשתות, אני אוהב להריש, אבל ואיש אחר אומר, אני לא אוהב לשבת ליד מרישים, אני רוצה לשבת ליד אמא שלי, וכן הלאה, יש לכם קבוצה ככה של אנשים, ואתם צריכים להושיב את כולם במסעדה, ככה שהדרישות של כולם יסתדרו. זה בגדול כל מה שקורה במשחק, יש בו, נגיד, סביבות שונות, אתם צריכים להושיב אותם בתוך אוטובוס, אתם צריכים להושיב אותם באולם קולנוע, אתם צריכים כאלה, אבל הקור של המשחק הוא זה. אם אתם אוהבים חידות כאלה, ככל נראה תהנו. אם זה לא הקטע שלכם, אין לכם מה לחפש. משהו שאבל שחשבתי שאני אוהב וקצת פחות נהניתי ממנו, זה שהתחושה שלי היא בטח באזורים הקלים יותר, ונראה לי שגם בקשים יותר, אבל אני לא לגמרי סגור על זה, הוא שאין איזשהו פתרון יחיד לכל חידה. אני מרגיש כאילו...
מה?
כן, כאילו הפילו עליי קבוצה של דרישות, ונותנים לי איזשהו סוג של סנדבוקס כזה, לשחק איתם, ואז אני שם אנשים פה, שם אנשים שם, אומר זה לא מתאים, אז אני מזיז אותו לפה, ו... I stumble across פתרון. שזה... זה לא מספק, כן? כמו לפתור חידה ולהגיד, אה, הנה, מצאתי, הבנתי מה, מה היוצרים של החידה רצו ממני. זה יותר פשוט תחושה של, אוקיי, כנראה שהצלחתי לעשות משהו שעונה על כל התנאים. עכשיו, יכול להיות, כן, שוב, באזורים הקשים יותר, יכול להיות שכן יש פתרון יחיד, שאני פשוט, עם המשחק של, של הדמויות, הצלחתי ליפול דווקא עליו. אבל זה לא הרגיש ככה. וזה... לא יודע, זה לא כזה כיף. בסופו של דבר. זהו, אלה היו בערך 60 שניות על Is this seat taken?
אבל מה התשובה?
והתשובה, is it taken? חלקם.
Was it taken?
אבל מה שתמיד נחמד, שאתה יכול פשוט לקחת את כל מיני אדם שיושב לכיסא ולהפוך אותו למקום אחר. ואז this city is no longer taken.
רגע, אתה לא עושה את זה גם במציאות כאילו?
זה לא עושה את זה במציאות, אני חושש. לא, זה לא במשחקים האלה שבהם מה שקורה במשחק משפיע גם על המציאות.
לא, אני פשוט עושה את זה כל פעם שאני עולה לאוטובוס.
וואלה?
כן, פשוט מזיז את האנשים לאן שאני רוצה שהם יהיו, ויושב איפה שבא.
אוקיי.
כן, גם במסעדות.
גם.
גם במסעדות.
וגם באולמות קולנוע. טוב, אתה הפרוברביאל גורילה במשקל 500 קילו.
כן.
אוקיי, כמה כיף להיות אתה.
זה נהדר, אני כל בוקר קם ואומר, וואו, איזה כיף להיות אני.
מודה אני לפעמים.
לא, את זה אני לא אומר.
טוב, אז זה היה Is This It Taken, וגם כנראה המציאות של שחר. כן. ואם כבר דיברנו על דברים ששחר אוהב לעשות.
כן, אז אני שיחקתי ב-007 First Light. סיפור המקור החדש של ג'יימס בונד, מעט המפתחים שהביאו לכם את היטמן, וגם כן את היטמן, וגם כן את היטמן.
היטמן.
נכון. אני חושב שזה כל מה שהם הביאו לכם, אני לא מכיר שיש להם משחק אחר. נראה לי שזה כל מה שהם עשו עד כה.
היה להם גם משהו של נינג'ס קטנים כאלה.
מעניין, אוקיי, נגלה בספשייל שנעשה על IOI, מתישהו.
אוקיי, היטמן גו, הם גם הביאו אותו.
אני לא חושב שזה של...
פרידום פייטרס?
יפה.
פרידום פייטרס שלהם?
פרידום פייטרס.
קיינן לינץ' אפרנטלי היה של IOI.
הנה, מיני נינג'רס, זכרתי משהו נינג'רס.
קיינן לינץ' זה הדבר האחר שזכרתי.
אוקיי, אז יש להם היסטוריה טיפה יותר ענפה מרק היטמן.
אבל בעיקר היטמן.
אבל בעיקר.
כן, והם קיבלו את הקרדיט לעשות משחק ג'יימס בונד אחרי הרבה מאוד שנים שלא היה משחק ג'יימס בונד רציני, ובקצרה בקצרה, ממש הצליחו בעיניי, מאוד מאוד נהניתי ממנו, משחק אקשני, יש טיפה התגנבות, כי בכל זאת זה IOI, יש טיפה יריות שמרגישות מספיק בסדר, הסיפור מרגיש ממש ממש ג'יימס בונדי, הכתיבה מרגישה מאוד ג'יימס בונדית, והדמויות מרגישות מאוד ג'יימס בונדיות, וזה כיף, סרטי ג'יימס בונד הם כיפים, לפחות המודרניים יותר, הישנים יותר קצת קשה לי לבלוע, אבל 007 First Light ממש עושה את העבודה בתור עוד סיפור ג'יימס בונד אקשני עם טוויסטים ומסע ברחבי העולם במקומות של האנשים העשירים ביותר ובמקומות של הפושעים המלוכלכים ביותר. ואם אתם אוהבים משחקי אקשן מגוף שלישי, אז זה אחד הכלילים והכיפים והזורמים יותר שיש היום לשחק. כבר דיברנו עליו בפרק הקודם, לא אני, אבל אחרים ששיחקו, אבל הרושם שלי ממנו היה חיובי לחלוטין, הרגיש מלוטש בדיוק כמה שהוא צריך להיות מלוטש, אני יודע שאנשים שהרגישו שהוא קצת קלנקי, אני לא הרגשתי את זה באופן אישי. ומאוד עניתי מהמסע הזה ברחבי העולם, מהקוטב הצפוני ועד, לא הקוטב הדרומי, אבל מקומות אחרים בדרום העולמי. אז אני ממליץ עליו ומאוד עניתי ממנו.
אני גם שחקתי איתו, הוא מסכים בגדול סך הכל, לי כן הרגשתי את הקלנקיות שלו, וזה קלנקיות שתמיד הייתה משחק של ריטמן, זה קורה לפעמים, אני חושב שזה עניין של פלייסמנט של דברים, אתה בא להרים משהו אחד ומדליק מכשיר, או עושה הפוך, הוא הרבה גם נראה לי מרגיש פחות בנוי לאקשן, כמעט כל משימה מסתיימת באיזה אקשן סט פיס, כראוי לבונד, וכשזה הרבה יריעה ויש המון יריעות, המשחק נראה שהוא רוצה שתהיה בתנועה מתמדת קדימה, אמרתי, רק כמה כדורים, תזרוק את הנשק שלך, לא יהיה בבת, תרים את שלו ותמשיך הלאה, וכשזה עובד, זה עובד נהדר, אבל כשזה לא עובד ודי יורד למעט הקצב שלו, זה קצת פחות טוב.
כן, אני מסכים, זה התלונה העיקרית שלי על המשחק, זה שפשוט יותר מדי יריות, כאילו הסקשנים שהיריות הם ארוכים מדי, וזה פשוט, זה לא משחק שבנוי ל... הרבה כן. מאוד יריות.
נכון, ולפעמים זה דורש ממך כאילו, אוקיי, הנה השלוש חוויות האדומות, אם ירית בהם בזמן, הם יארגו את כמו מה שאתה רוצה ומהר מאוד, אם ירית בהם לפני הזמן או פספס אותם, אז האקשן הופך להיות הרבה יותר ארוך. חלק מהגאדג'טים יותר בנויים לאקשן ופחות להתגנבות, ואתה יכול להביא חלק מהם איתך פנימה, ואתה צריך להחליט את זה בתחילת המשימה, אתה מקבל חלקם תוך כדי, הסיפור תכף מגניב, אני נורא נהניתי מהסיפור, יש דמויות מאוד לא מנוצלות, יש דמויות שהופתעתי עד כמה הם בונים אותם ופשוט שמים אותם בצד, זה אוריג'ן סטורי טוב, זה הרגיש לי כמו, אני מת לראות מה הם יעשו במשחק הבא, כאילו, תלצו את זה או קצת יותר, הם אובייסלי לא עושים הרבה משחקי אקשן בשנים האחרונות, זה איפשהו הכלאה בין היטמן לאנצ'ארטד, והכלאה טובה כזאת.
זהו, אני תוהה, האם זה מרגיש כמו היטמן, שבסוף כל שלב יש סקשן של יריות? האם זה יש בזה יותר אלמנטים?
כן ולא, כאילו יש משימות שממש בנויות כמו היטמן, ואני חושב שזה החלקים הטובים יותר, שזה ממש, הנה המפה הפתוחה שלך, הנה המשימה שצריך
להגיד. אני לא מסכים, יש כאילו, גם החלקים שהם לא היטמן הם טובים, כאילו החלקים של הפלטפורמינג ונהיגה וכל הדברים המסביב והקרבות אגרוף שיש מדי פעם הם כן מאוד כיפים והפייסינג שלו מעולה, פשוט הקטעים של העיריות הם ארוכים מדי וקשים מדי, זה הבעיה.
כשהוא הולך על מכות פנים לפנים דווקא זה יותר כיפי, זה מרגיש כאילו זה עובד, הזרימה הזאת של הקצב שהם רוצים עובד, אני לפחות הצלחתי להוציא אותו לפועל יותר טוב, אני נורא אהבתי את המפות הפתוחות, כאילו שיש לך איזה משימה, ואתה כן מתחכה, יש משימות שזה טיפה יותר לינארי, אתה עובר מאחד לשני, כמו, ובהיטמן אתה יכול לבחור איזשהו פאס שהוא יראה לך, קצת יעזור לך, יש משימות ש... סתם, באחד המשימות אתה צריך להיכנס לתוך איזשהו מכירת, נוח קוראים לזה,
למחירה פומבית של...
למחירה פומבית, כן. ואתה צריך לגייס, אתה מגיע שם, אתה אומרים לך, טוב, אתה צריך 100,000 שקל, 100,000 דולר ביין. יש לך כל מיני דברים קטנים שאתה יכול לעשות בשביל לגייס אותו כסף, ואתה לא חייב לעשות את כולם. או אתה צריך להתגנב לאיזשהו מקום, ויש לך כמה דרכים שנתיבים שאתה יכול לעשות. אז יכול להיות שאיך שאני הגעתי במוזיאון, לאן שאתה צריך להגיע, שונה מאיך שאתה הגעת, זה שונה בציוד שהיה לך, כי אם יש לך נגיד מצית, אז אתה יכול ליצור הסחות דעת שלא יכולת לעשות, שאתה לא יכול לעשות אם אין לך את זה, אם הבאת ציוד מסוים, כלומר, יש קצת, אתה רואה שזה היטמן, אין ספק לאף אחד שמי שפיתח את המשחק הזה פיתח גם את היטמן, ושם זה גם הרגיש מאוד בונד, האילתורים האלה, אבל כן, קצת פחות אקשן, הייתי שמח לקצת יותר קטעי נהיגה, בכל זאת המכונית, משהו שמאוד מאוד חשוב, אבל המשחק הוא מאוד בונד, וזה אני חושב הדבר הכי טוב שאני יכול להגיד עליו.
כן, מאוד מסכים. משהו שאני מאוד אשמח לראות בהמשך אגב, זה באמת יותר קטעי נהיגה או מרדפים, לא חייב נהיגה, כי הפרק הנוכחי ביקום הקולנועי של בורד נפתח בסצנת מרדף על הרגליים, עם פרקור מטורף כזה, ברחבי איזו עיר אפריקאית, ומשהו בסגנון הזה, שאתה רודף אחרי מישהו ויש כזה קצת פלטפורמינג, יכול להיות גם כן, ממש קטע כזה אנשרטדי מצוין לדעתי למשחק הבא. אז אני מקווה שהם באמת ישענו יותר באמת לכיוון של מרוצים, לכיוון של מרדפים, ויזנו טיפה יותר טוב באמת את ה... בין הפלטפורמינג וחקירה של הסביבה, ובין היריות.
אני כן אגיד שהאינטרו שלו מצוין, והטוטוריאל שלו מצוין.
כן, אני שכחתי להזכיר את זה פעם בקודמת כשדיברתי עליו, יש לו את הטוטוריאל הכי מוצלח שראיתי.
באמת, כאילו, המסגור שלו, כלומר, זה טוטוריאל שאתה מלמדים אותך באופן טבעי את כל המשימות, ואת כל הדברים, או חלק מהדברים שאתה יכול, כי אתה יכול לעשות טוטוריאל אחר כך משימות סימולטורים כאלה שמלמדים אותך טכניקות מורכבות יותר, אתה יכול, אתה לא חייב את זה, אבל המסגור של הטוטוריאל, מסגור נהדר, כל הכבוד להם.
זה כמו הורייזון זירו דאון, אבל נעשה בצורה יותר מרגיש חלקה.
כן, זה פשוט, איך שזה עובד מבחינה טכנית, שזה כזה פשוט קאטים מהירים, בין כזה סצנות קצרות שמרוב מדגימות מכניקות שונות, וזה מאוד מרגיש כמו כזה טריינינג מונטאז', ועשו את זה ממש טוב בתוך משחק.
כן, מאוד מאוד מוצלח.
סבבה, אז כן, 007 First Light, בהחלט, בהחלט מומלץ, משחק מצוין. אני לא בטוח שהם יצא להם לעשות עוד משחק של בונד, כי עכשיו לאמזון יש את הזכויות, ואני יודע מה יהיה, אבל אני מקווה שכן.
כן, מקווה שהם יעבדו איתם ביחד.
כן, אם הם חכמים, אז הם חייבים לתת להם להמשיך, כי הם עשו עבודה נהדרת.
אוקיי, אז זה זה.
זה ג'יימס בונד 007?
007 First Light.
עוד משחק ששיחקתי בו, שהיה פחות הצלחה מסחררת, נקרא Tether Geist. זה משחק שהתחיל כמו אני קצת buried the lead. זה משחק שהוא סלסט. הוא רוצה להיות סלסט, הוא מאוד מאוד מנסה להיות סלסט, הוא נראה כמו סלסט, הוא מרגיש כמו סלסט, יש לו מכניקה כמו של סלסט, הוא פשוט כל כך כל כך כל כך רוצה להיות סלסט בכל מובן אפשרי, שזה זה פשוט, שיחקתי בו והוא גרם לי להרגיש שאני רוצה לשחק סלסט, לא במשחק הזה. הוא התחיל את כמו סלסט, הוא התחיל את דרכו בגיים ג'אם, וכמו סלסט הוא פלטפורמר עם מסכים קצרים, עם אסתטיקה כזה פיקסל ארט, מינימליסטית, פיקסל ארט, עם מכניקה בסיסית פשוטה שהוא בונה סביבה את אתגרים של פלטפורמינג. במקרה של Tether Geist יש לכם מין כזה כן, תדר, יש איזה רוח רפאים או whatever שעוזרת לכם במסע הזה. במקרה של סלסט זה לטפס על הר, במקרה של תדר גייס זה איזשהו כזה פילגרימג', לא זוכר מה התרגום לעברית של פילגרימג'.
מסע צלב.
לא, זה קרוסייד.
סליחה, נכון. עלייה לרגל.
עלייה לרגל, כן. זה איזושהי עלייה לרגל. מה שאתם יכולים לעשות זה מין כזה להקרין את הדבר הזה לאיזשהו למרחק קצר יחסית, ואז להשתגר לשם. אז זה לא בדיוק דאש, זה דומה, אבל זה מספיק שונה כדי שזה יהיה מעניין בפני עצמו. זה קצת פחות, המשחק הזה כמעט עוצר את הזמן כשאתם עושים את ההקרנה הזאת, אז הוא הרבה פחות מהיר, הוא דורש פחות דיוק מבחינת התזמון מסלסט, כלומר הוא הרבה פחות כזה טוויצ'י, אבל בסופו של דבר, אחרי כמה שלבים החלטתי שנמאס לי, משתי סיבות עיקריות. אחת, הוא פשוט כל כך כל כך כמו סלסט, שאני באמת מעדיף פשוט לשחק שוב בסלסט, גם מבחינת המכניקה הכללית, אבל גם מבחינת הווייב והסיפור, ויש איזה דמות אחרת שגם עושה את העלייה לרגל, את אותה מסע עלייה לרגל שאתם עושים שנתקלים בה באותה שלב, ויושבים איתה ליד כזה מדורה ומדברים, וזה כזה, בסדר, שיחק, כולנו שיחקנו בסלסט, כולנו אהבנו אותו, תעשו משהו מקורי. והדבר השני, מבחינה מכנית, הוא נשען מאוד חזק על, יש דברים, כל מיני דברים בסביבה, שכאילו משגרים אתכם לאיזשהו כיוון, והכיוון המדויק שאליו הם משגרים, תלוי בפיקסל הספציפי שאתם נמצאים אליו, ביחס לנקודה המסוימת הזאת שמשגרת אתכם. וזה עושה את זה כל כך מתסכל לפעמים, כאילו זה מאוד קשה לכוון את זה טוב. ואם אתם רק כאילו מפספסים בכמה פריימים, זה פשוט משגר אתכם לכיוון אחר לגמרי ממה שרציתם, וזה סתם מתסכל. בסלסט, אתם יודעים, מפספסים כמה פריימים, אז תהיו כמה פיקסלים יותר נמוך, זה כל ההבדל. אבל פה, בגלל הזוויות האלה, זה יכול לעשות הבדל כל כך משמעותי, וזה הופך את כל המשחק להרבה יותר, או דברים ספציפיים להרבה הרבה יותר קשים ממה שהם צריכים להיות. וזה מה שתסכל אותי בסופו של דבר, ברמה שאמרתי, טוב, די, אני לא רוצה להמשיך, אם אני רוצה חוויה כזאת, אני אשחק שוב בסלסט. וגם בנוסף לזה, יש לו גם כל מיני מקומות שבהם מגיעים לאיזה כפר או משהו, ואז יש מלא אנשים פתאום לדבר איתם, ואף אחד מהם לא אומר, כולם מדברים הרבה, אבל אף אחד מהם לא אומר משהו באמת מעניין, אני לא יודע, סתם מוזר. קונספט חביב, מימוש לא מדהים, זה השורה התחתונה. Tethergeist, זה השם למי שמעוניין, אבל שוב, אני פשוט ממליץ לשחק בסלסט. סלסט משחק הרבה יותר טוב, ובבירור המשחק הזה רוצה להיות סלסט ולא מצליח.
חבל שהוא לא מצליח.
חבל.
כן? כן.
Tethergeist. What a name.
כן.
Tethergeist?
Geist.
Tethergeist. זה מישהו שעושה תזר ג'י סמפינג. טוב.
מגניב.
כן? זה לגמרי היה זה.
אני אדבר בקצרה על משחק שהוא לא הכי חדש, בשם ריטורנל. הוא יצא לפני 5 או 6 שנים. הוא היה במבצע מאוד מפתה בסטים, אז אמרתי יאללה, בוא ניתן לזה שוט. שמעתי עליו.
אני זוכר בדיוק מתי הוא יצא, כי הוא היה משחק השנה שלי ב-2021.
בבקשה. אז הוא יצא לפני 5 שנים בערך. ואמרתי, בוא נשחק בו, שמעתי לו כל כך הרבה דברים טובים. ואז שיחקתי בו. ואז הפסקתי לשחק בו, כי הוא נמאס לי. בגדול, הוא אחלה משחק ארקייד, באופן לא מפתיע, המפתחים של ריטורנל פיתחו משחקי ארקייד אקשנים ממש ממש מצוינים לאורך שנים. ה-moment to moment gameplay הוא כיפי, אבל מרגיש כאילו הוא לא רוגלייק טוב. וכשאני אומר הוא לא רוגלייק טוב, אני בעיקר מתכוון לזה
ש... כשאתה אומר הוא לא רוגלייק טוב, אתה טועה.
אני בעיקר מתכוון, באופן צודק ונכון ואמיתי, שאין בו בילדים כמעט. אני מרגיש כאילו אין ממש בילדים מעניינים, אין שום פריט או שדרוג או נשק שמצאתי במהלך יותר מ-10 שעות משחק, ששינה את האופן שבו אני משחק באופן מהותי. כל השדרוגים הם גנריים ומשעממים, הם כזה, כך 10% נזק, כך 10% שריון, כך 10% בריאות. גם הרעיון היצירתי האחד של לתת לך שדרוגי טפיל, שמחוברים בעצם, יש לך שדרוג שהוא יכול להיות משמעותי, והוא מחובר לאיזשהו חיסרון משמעותי, גם הם, בסופו של דבר, גם היתרונות וגם החסרונות שלהם, גנריים כאלה, והם סתמיים, ושוב, לא משנים את האופן שבו אני משחק. והצפן אותי די הרבה האופן שבו הוא מספר את הסיפור. מרגיש כאילו הוא כל הזמן מחזיק לפניך כזה ממתק, ואומר לך, כדאי לך להתקרב. כל מה שאתה לוקח צעד קדימה, הוא לוקח 2 צעדים אחורה. כל מה שאתה מתקרב לממתק, הוא לוקח אותו יותר רחוק. והוא אומר, כן, זה ממתק ממש טוב, אבל באיזשהו שלב, ואולי יעזור למי ששיחק לדעת בדיוק באיזה שלב, אחרי שסיימתי את האזור הרביעי, כלומר, אחרי איזשהו טוויסט שהיה בסיפור, הגעתי לאיזושהי הרגשה שזה לא באמת ממתק, זה בטח כזה, לא יודע, תמר, וזה לא שווה את הזמן שלי, וזה כזה לא, אין לי סיבה להמשיך, לא הרגשתי רצון להמשיך להתקדם בו. הבוסים שלו מגניבים, המומנטום הוא כמו שאמרתי כיפי וכיפי, אבל הוא מרגיש מאוד שטחי בסופו של דבר, והוא לא מחזיק יותר מכ-10 שעות, שזה לא מעט, סבבה. זה לא שאני כועס על המשחק. והדבר האחרון שרציתי מאוד להתלונן עליו, זה המצב הטכני שלו. שחקתי אותו במחשב, והוא יצא לפני כמה שנים טובות גם במחשב, לא רק לפלייסטיישן 5, והוא במצב טכני קטסטרופלי. לפעמים הוא מזהה את השלט, לפעמים לא. פעם אחת, בפעם השנייה שהדלקתי אותו, וזה הפעם היחידה שזה קרה, הדלקתי את הדול שוק שלי, שמחובר למחשב, והוא אמר לי, המפתחים לא תומכים בשלט שלך, אלא אם כן אתה מחבר אותו חוטית. מה, מה אתם מדברים? מי מחבר משהו חוטית בעולם הזה? מה זה הדבר הזה? והיה לו תקלה טכנית ממש ממש קשה, שאחרי בערך שעה, שעה וחצי, שעתיים של משחק, הוא מחליט לוותר על כל הקטע הזה של טקסטורות. אז הכל נהיה בלובים, הכל נהיה בלובים, 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 מלא בלובים, אז את הבוס הראשון, אין לי מושג איך הוא נראה, כי הוא היה בלוב, וכל העיריות שלו גם כן היו בלובים, וניצחתי אותו פעם ראשונה שהגעתי אליו, אז אני לא יודע איך הוא נראה עד היום. הוא פשוט בלוב.
זה מוזר, כי אני שיחקתי בו בפלייסטיישן 5 בסיסי, שהוא כאילו...
אז זה באג מה... שהיה מאז ההשקה במחשב, ולא בפלייסטיישן, ופשוט לא תקנו אותו מעולם. ומה שצריך לעשות זה ברגע שזה קורה, לצאת ולחזור ולחבר את המשחק ולהדליק אותו מחדש, ואז זה פותר את הבעיה, אבל זה מעצבן. במזל הם מאז התקנו את המשחק ככה שאפשר לצאת באמצע ריצה, ולא חייב לבזבז את ההתקדמות. אבל זה היה קצת בסה. גם היה מעצבן שהגעתי לטוויסט הגדול של אמצע המשחק, ואז המשחק ירק לי בפנים וזרק לי להזזל את הבילד שהיה לי, שהוא בעיקרון היה, במקרה קיבלתי ממש ממש מלא בריאות וממש ממש מלא נזק, אז הצלחתי להתקדם, ואז במקום שאני אוכל להמשיך להתקדם עם אותו בילד, הייתי צריך להתחיל מחדש בגדול, וזה היה מבאס, כי פתאום הרגשתי שההתקדמות שלי מעטה, ואני אין לי ספק שאם היה לי את אותו בילד שניסחתי איתו את האזור השלישי, אז הייתי יכול גם להמשיך עד הסוף די בכיף. אז הוא עושה כל מיני החלטות לא טובות, הוא לא מרוויח מזה שהוא רוגלייק, בשום צורה מהותית בעיניי, וקצת התאכזבתי ממנו, וחבל. אז היה ריטורנל, המשחק שגם אופר מסכים שהוא לא משהו.
אני חושב שהוא סוג אחר שלו, הוא לא, אפשר לעשות רוגלייק טוב, שאין בו, שהפואנטה שלו היא לא ליצור בילדים וכאלה. פשוט לנסות שוב ושוב עד שאתה מצליח להתקדם טוב, וריטרנל באמת עושה את זה טוב לדעתי. אני אישית מאוד אהבתי את איך שהוא מספר את הסיפור שלו, אני חושב שזה מגניב ועשוי ממש טוב, אבל אני יודע שזה ממש לא משחק לכולם.
אני לא הצלחתי להיכנס אליו. אני חושב שיש משהו שפשוט לא עובד לי בין לעשות כזה... סוג של בולט הל בתלת מימד, וכנראה שהסיפור לא היה מספיק מעניין, והקושי היה גבוה מדי, ופשוט נטשתי אותו אחרי לא יותר מדי זמן.
כן, אז ריטורנל, משחק שיחזב את כולם.
אוקיי.
אוקיי, זה...
הנה טגליין.
ריטורנל, יאיר. ספר לנו על דום.
כן, אז אחרי שאת נטשתי את בלאק פלאג, כמו שאמרתי, כבר קל מדי, אמרתי, בוא נלך לקיצוניות השנייה, וניקח משחק שישבור אותך על ההתחלה שלו. אז יצא ה-DLC של דום, The Dark Ages, Revelations, אם אני לא טועה השם שלו, של $10, והוא מאוד 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 טוב, הוא מאוד 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 קשה, אם לקחו את ה-DNA של Doom Eternal, והכניסו אותו ל-Doom The Dark Ages. כלומר, אני חושב שהם, וגם דיברו על זה בכל הפרס שהוביל ל-Dark Ages, שהמשחק הראשון היה, אני חושב, הם קוראו לזה, המשחק הראשון, במרכאות, 2016. הם התייחסו כאילו run and gun, Eternal זה היה jump and משהו, כי היה הרבה יותר על קפיצות וגרפלס ומוביליות, בדארק אג'ז הם קראו לזה stand and fight, כי היה את המגן ואתה הרבה יותר פרי ופחות דודג'ינג ודברים כאלה, עכשיו גם לא היה את הדודג'. והדלסי הזה הוא המשך של הסיפור, פיזית כאילו, וגם כשאתה בא להפעיל אותו ואתה יכול להפעיל אותו ישירות מהתופת ראשים, אומרים, תשחקו את המשחק קודם. כלומר, זה לא דלסי שאתה איזשהו סיפור צדדי או משהו משני, זה נועד להמשיך גם את הסיפור, סבבה, אתה יכול להתעלם מהסיפור, יש לך דונגי שרוצה להרוג הרבה שדים.
מרגיש ששחקתי בזה כבר.
כן, אבל כאילו אשכרה, המשחק 2016 היה יותר לור מאשר סיפור, ובאיטרנל הם היו כזה ביניים, דארק אייג'ז וממש יש כאילו קאצינים ודברים, ועלילה ממש. אבל נגיד ואתה מתעלם מכל זה, המשחק דורש ממך להשתמש בכל הכלים שיש לך. בהתחלה הוא עושה מה שהרבה משחקים עושים, ולוקח ממך הרבה דברים, לא את הנשקים, כל הנשקים נשארו, אבל השדרוגים של החיים והמגן, וליטרלי המגן שלך נלקח בהתחלה, ובמקומו אתה מקבל איזשהו חנית, שגם יכולה לעשות, אתה לא יכול לחסום את היריות כמו שאתה יכול בדארק אייג'ז, אבל אתה כן יכול לעשות פרי לדברים הירוקים, אז זה נשאר, זה די דורש את זה, אתה יכול לקבל יכולת לזרוק את זה על אויבים, ושאתה עם זה, זה נותן לך דאש על הטריגר, והכי חשוב זה שאתה זורק, אתה יכול כאילו לזרוק את זה על מישהו, וזה פשוט מושך אותך אליו, וכשאתה בזמן המשיכה הזאת, יש לך שליטה על התנועה, אז אם תזוז ימינה ושמאלה, אתה יכול ממש לעשות כזה כמו רודיו מסביבו, או לבוא מעליו, כאילו להרים את עצמך טיפה למעלה, והמשחק ממש דורש שתשתמש בזה, גם באקשן, גם בפאזלים, שזה ממש מרגיש את המויטרנל, את המוביליות הזאת, ובשלב כלשהו אתה מקבל את הבגן שלך חזרה, אני חושב שזה ספוילר להגיד את זה, והמשחק דורש שתשתמש בשתי הדברים האלה, לפעמים באותו רצף, ובין אם זה פאזל או פאזל פלטפורמה, שתזרוק את המגן שלך על משהו, ובתוך כדי שאתה באוויר תחליף לה, חנית ותעשה את היכולות שלו, זה מאתגר מאוד את השלט ואת הקונפיגורציות, את הטבעות שלי, כשהם הולכים לחצות על זה, כי גם הכפתורים הם לא בדיוק זהים, כלומר הכפתור שזורק את המגן הוא לא אותו כפתור שזורק את החנית, שזה קצת לוקח זמן להתרגל, כי באמת השימושים של זה קצת שונים, מתרגלים לזה בסוף, אבל זה הרבה... אתה יודע, rubbing your belly and tapping your head, זה, לעשות כמה דברים במקביל ולחשוב כמה צעדים קדימה. המשחק זורק עליך גם אויבים חדשים, גם את כל האויבים שהיו לך לפני זה, זה לא DLC קל בשום צורה, הוא נועד להיות endgame, והוא גם בנוי בצורה של שתי שלבים, אתה הולך דרך הסיפור ואתה יוצר איזשהו מפתח, שפותח דלתות, אתה יוצא את המאסטר קי, ואז אתה תצטרך לחזור לאותם אזורים ולפתוח אזורים אחרים. זה כל אזור נועד שתעבור בו כמה פעמים, אבל הוא מאוד מאוד טוב, האקשן מאוד מאוד מוצלח, היכולות האלה מגניבות ולעבוד איתם ביחד, מאפשר, מעבר לפאזלים ולפלטפורמה שדורשים איזשהו סדר קומבינציה מסוים, הקרבות לא באמת מחייבים שימוש בנשק מסוים כמו שהיה ביטרנל שממש, לאויבים היה weak points שהיית חייב להשתמש בסנייפר בשביל להוריד את זה ואז להתקדם. פה אתה משתמש בכל הכלים שלך וכשזה עובד ביחד זה נורא נורא כיף. אתה תמיד מרגיש כאילו אתה כפסע מלמות ואיכשהו שורד את זה. אני נורא נהנה. נורא נורא נורא
כיף. כפסע.
מגניב.
אני אשחק פה, אני מחפש משהו לשחק עכשיו אחרי ש... למרות שאני חושב ש... שיחקתי דום איטרנל, דום דה דארק אייג'ז בגיימפס, אז לא יודע איך זה עובד עם DLC.
כל עוד יש לך מנוי של גיימפס, זה מה שאני עשיתי גם, אתה פשוט קונה את ה-DLC ומשחק.
ייבדק.
אני לא יודע מה יקרה כשלא יהיה לך יותר מנוי גיימפס, אני חושב שזה גם אתה לא יכול לשחק בזה בכלל, אבל כל עוד יש לך, אני חושב שהוא משהו כמו 12-15 שעות, אני חושב, ייקח לסנטית, כבר זה DLC עם בשר. אני חושב שאני אקרא את הסוף שלו ומשהו כמו 12-15
זה מלא, זה כאילו זה אור של משחק.
כן, יש פה אתה כן כאילו חוזר אלי, כמו שאמרתי, אתה חוזר על אותם אזורים, אז אתה חושב על 6-8 שעות של תוכן חדש, ואז אתה עושה לופ על אותם, אתה רואה טיפה אזורים אחרים בתוך אותו מקום, אבל זה אותו, אותו אזור בגדול, דלתות אחרות.
אז זה קצת כמו search action. לא?
קצת.
כאילו אתה חוזר על אותם זורים ויש לך יכולות חדשות ואז את...
לא, זה לא בכלל יכולות חדשות, אתה פותח כאילו, הקומבט סנריו שונים, זה לא שאתה עושה אותו דבר שוב. אתה הולך עכשיו, אוקיי, עכשיו הדלת הזאת פתוחה, אז אתה נכנס לזירה אישית דומה מבחינה עיצובית, אולי זירה אחרת שהיית, אבל עכשיו יש משהו אחר. קשה יותר.
כן.
אוקיי, מגניב. נשמע מצוין. אז... רק... ממש בקצרה, שני עדכוני חדשות, לא נתרח אפילו לשים את המוזיקה של החדשות, כי זה ממש שני דברים קטנים, שאנחנו עוברים לסיום. אחד זה שיש תאריך יציאה רשמי ל-God of War Lofay, הוא ה-16 בפברואר, הכריזו את זה באיזה כנס כלשהו, אני כבר לא זוכר.
סן דייגו קומיקון?
סבבה. כאמור, כנס כלשהו.
נכון.
זה מאוד מרגש, הוא נראה מגניב.
כן.
והדבר השני, זה שבטסטה, כחלק מעוד פוסט ארוך בטוויטר, על כל מיני בלה בלה בולשיט, ההווה והעתיד שלהם, בין השאר, אישרו ש... אובסידיאן עובדים על משחק פולאוט חדש, אובסידיאן, להזכירכם, המפתחים של ניו וגאס, שהוא המשחק פולאוט הכי מוצלח, או מהחדשים לפחות, ושבטסטה עובדים על רימאסטר לפולאוט 3 וניו וגאס, שזה גם מאוד נחמד.
נייס.
כן, אם אתה רוצה להיות ציני, אז אתה יכול להגיד שזו דרך לנסות להרים את הערך שלהם, כי מייקרוסופט מחפשים למכור. אבל כן, זה נחמד.
אני בדרך כלל בעד להיות ציני, אבל אני, במקרה הזה, אני הולך להגיד שזה, כאילו, כן, זה בהחלט זה, אבל גם אנשים, כאילו, הרבה מאוד אנשים כבר הרבה מאוד שנים אומרים, מה נסגר איתכם? תעשו רימייק לניו וגאס. כולם רוצים לשחק בניו וגאס, אז זה נחמד שהם סוף סוף עושים את זה. במיוחד כשהסדרת טלוויזיה כל כך מצליחה. אז זהו, זה בקצרה חדשות.
אורייט.
ושחר, תן לנו מעבר לפינה.
כן, אז מעבר לפינה, אנחנו מסתכלים לעתיד הקרוב, ונותנים פוקוס למשחק קטן ומוכר פחות, שנראה לנו שכדאי להכיר. אתם יודעים מה חסר בעולם? עוד משחק שהתיאור שלו מתחיל ב-זה רוגלייק, אבל עם. קולט אוף פין הוא בדיוק זה. עם מהפעם? עם פינבול. זה לא הכל. לא מדובר בסתם רוגלייק פינבול.
לא, היה מטרוידבניה פינבול, סליחה.
נכון. אז הפעם זה רוגלייק פינבול. אבל זה לא הכל. לא מדובר בסתם רוגלייק פינבול. לא ולא. מדובר ברוגלייק פינבול דק בילדר. השילוש הלא כל כך קדוש הזה, מייצר משחק שנראה די מעניין. ב-Cult of Pin, תשחקו פינבול בשלל מפות מקוללות באופן כזה או אחר. אנחנו מדברים על גלגני עיניים, עצמות שגדלות מתוך הבשר הרך של הקרקע, ועוד איזה שניים, כי יהיו בהשקה רק 4 שולחנות. עיקר המגוון נגיע מ-100 שדרוגים שונים, שלל סוגי כדורים ובמפרים שמשנים את האופן שבו המשחק פועל, ואפילו מצבי שולחן המכונים כללות, שישנו את האופן שכל אחד מהשולחנות עובד. המטרה שלך, לשבור את כל המכשולים שעומדים מולך, כדי להשיג את המטרה הקדושה של כל שחקני הפינבול על פני האדמה. להיות מקום ראשון, הכי שבעולם, להשיג את כל הנקודות, לרתום לך את כולם. חברת הפיתוח של Cult of Pin היא Kenny Makes Games, והיא קולטת את Kenny מסקוטלנד, המפתח הראשי והיחיד שעובד שנים ארוכות בתעשיית המשחקים, בכמה חברות שונות, ותחת המטריה הזו הוא מפרסם את הפרויקטים האישיים שלו, Cult of Pin הוא הפרויקט הראשון שהוא מפתח לבדו, והוא יוצא בסטים בעשירי לשמיני. הוא צפוי לעלות מחיר. גרסת הדמו של המשחק זמינה כבר עכשיו להורדה ועל דפדפנים ב-HIO.
אוקיי.
מגניב. כשאמרת Kenny Makes Games, היה לי פלשבק וחשבתי שזה אולי קשור לבול פיט, אבל לא, בול פיט זה קני אחר שעושה משחקים.
וזה המטרוידבניה פינבול.
איך?
זה ה... לא, קני, בול פיט זה ה...
בול אקס פיט.
כן, בול פיט זה ה... בול אקס פיט זה ה... רוגלייק ברייקאוט.
ברייקאוט, נכון, נכון.
איך? איך הרוגלייקיות שלו באה לידי ביטוי? השולחנות שונים, או שיש לך סט שונים?
יש שולחנות שונים שאתה מתקדם בהם. יש רנדומיזציה בכל הנוגע לכללה שיש על השולחן באותו רגע, ובכל ריצה אתה בעצם צריך לנסות לשבור מכשולים שמאפשרים לך להתקדם, והשדרוגים שאתה מקבל, סוגי כדורים והסוגי במפרים, זה מה שיוצר את המגוון ואת הבילד שלך.
אוקיי.
כן. טוב, זה Cult of Pin, וזהו, זה הכל הפעם. כרגיל, אתם יכולים למצוא אותנו ב-www.gamepad.co.il ובפייסבוק, טוויטר, כל מיני מקומות, איפה שזיירמן זוכר להעלות, בייסיקלי.
כן. לפעמים
בלו סקיי. כן, כן, ספוטיפיי? אני לא יודע, איזה תקופה שהוא היה מעלה גם לספוטיפיי. אני לא יודע, מקומות מסוימים. יוטיוב, בוודאות.
מקומות שלהם מעלים פודקאסט.
כן.
איפה שאתם, המקור שדרכו השגתם את הפרק הזה, גם בשבוע או שבועיים תוכלו להשיג את הפרק.
בדיוק. זה הכל הפעם.
תודה
לכם.
תודה לכולכם שהזמתם. מאזינים. להתראות.
מזל שיש לנו רשימה של משחקים ששמרנו לפרק הבא, כי לא יוצא שום דבר מעניין בחודש הקרוב.
זה מאוד נכון. נדבר על זה.
אוקיי, ביי.
ביי ביי.